לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון כף בסיוון תשע"ח, טוב יומן לפי שעה היום. הירי ההדדי ברצועת עזה נמשך למרות שלכמה שעות נדמה היה שיש לנו הפסקת אש. אז עד כמה שברירית הפסקת האש הזו לרצועה? על כך אנחנו נשוחח עם מומחה לזירה הפלסטינית, הדוקטור גדי חיטמן. הוא קורא לממשלת ישראל לקבל החלטה מדינית של ממש, מה עושים עם הרצועה? מכילים או לא מכילים? ולפעול בכיוון של ההחלטה הזו, במידה וכזאת תתקבל סוף סוף, לא להסתפק במהלכים טקטיים מקומיים שמשיגים לכל היותר שקט קצר מועד. ביום שלישי יצוין בעולם הערבי יום הנקסה, יום התבוסה לציון ההפסד במלחמת ששת הימים לישות הציונית. במערכת הביטחון מדווחים על דריכות לקראת האירוע הזה. יהיה אתנו כאן המזרחן, הדוקטור מוטי קידר, איתו נדבר על היום ומשמעויותיו בזירה הערבית והישראלית. אין הרבה מקרים של רצח שאינם לאומניים שזכורים וחרוטים בתודעה הציבורית בישראל במשך שנים רבות, כמו הרצח של תאיר רדה, זיכרונה לברכה, לפני 11 שנים וחצי. הספר החדש תאיר מגוללת העיתונאית שרון רופא אופיר את סיפור הרצח הזה מנקודת מבטה של אמא של תאיר, אילנה רדה. לשם כך היא לוקחת את הקורא להיכרות ארוכה ומוקדמת עם תאיר הילדה ואף עם המשפחה כולה, עוד מהימים שקדמו לנישואיה של אילנה עם שמוליק, זיכרונו לברכה. רופא אופיר תהיה איתנו כאן כדי לספר על הספר הזה, שמביא בפני הקורא לא רק את השבר המשפחתי והאישי של משפחת רדה, אלא גם את השאלות המשפטיות הקשות שעולות מהפרשה הכאובה הזו. השיחה בהמשכו של היומן. ובאפרת שבגוש עציון התקיים הערב דיון ומפגש בנושא בני נוער חד מיניים בחברה הציונית דתית. ראש המועצה המקומית עודד רביבי יהיה איתנו כדי לספר על ההיערכות לערב הזה, מה צפוי בו ומה הביא אותו להחלטה לקיים את האירוע, אולי למרות עמדות שונות ואחרות החלוטין בציונות הדתית. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. לרגע חשבנו שישנה הפסקת אש, אבל היום אנחנו כבר לא כל כך בטוחים. אנחנו רוצים לקבל קצת מידע על מה שקורה ברצועת עזה. יש או אין הפסקת אש, איתנו נמצא לקו הטלפון מומחה לזירה הפלסטינית, איש אוניברסיטת אריאל, דוקטור גדי חיטמן, שלום לך.
שלום וצהריים טובים.
יש או אין, בוא תרגיע או לא תרגיע אותנו.
אני חושב שיש. אני חושב שמה שקרה בסוף השבוע הוא תגובה להרג של אותה בחורה, אחות רזן אג'אר, בת 21, שנהרגה מירי כוחותינו ביום שישי, וחיכו למוצאי שבת, כי בחסות העלתה אחרי שהשבת מסתיימת, והיהודים יוצאים מהבתים, אז אפשר להטריד אותם בצורה יותר יעילה, מאשר לראות סתם ככה בשבת בבוקר שכולם בבית, או שהלכו לבית הכנסת. וזה היה סוג של מקח וממכר, שהפלסטינים ביקשו להעביר לנו את המסר, שהם לא יעברו בחיבוק ידיים על ירי שבו נהרגים אזרחים, גם אם הם לקחו בחשבון שבתגובה לירי של אתמול בערב תהיה תגובה צהלית, והייתה תגובה צהלית. הם יחיו איתה, זה בסדר.
זה שהתגובה הצהלית כל פעם מסתיימת במתקנים כאלה ואחרים, אבל לא הם מביאים באמת להרג או לפצועים, זה דבר נכון או לא נכון?
זו שאלה טקטית שבכל הכבוד והערכה נדמה לי שאין מקום לעסוק בשאלה של נכון או לא נכון להרוג אזרחים חפים מפשע.
לאו דווקא חפים מפשע, גם מתקני חמאס.
אני אסביר, ואני לא פה כדי להצדיק את חמאס, זה לא העניין כאן. תראה, אנחנו סיימנו ביום שישי האחרון 10 ימי שישי רצופים של מחאות על הגדר שהתחילו ב-30 במרס. שהשיא שלהם באופן לא מפתיע היה דווקא באותו יום שני ב-14 במאי, שבו נהרגו למעלה מ-60 פלסטינים על הגדר. דעקה שיומיים לאחר מכן הופיע סלאח ברדאווי, לאיש מספר 3 בחמאס בעזה, והודיע שמתוך ה-62 הרוגים, 50 היו מחבלים. רוצה לומר שאנחנו לא הורגים חפים מפשע, כי אנחנו מחפשים חפים מפשע בכל מחיר, וזה לא מדיניותו של צה"ל, שבעיניי הוא צבא מוסרי, הוא גם הזהיר מראש לא להגיע לגדר וכך הלאה. ולכן השאלה היא האם אנחנו תוקפים מתקנים כדי להעביר מסר שלא נשב בחיבוק ידיים על ירי שירו על לעוטף עזה שנפל בשטחים פתוחים, היא שאלה של מדיניות, והשאלה של המדיניות שאתה מכוון אל האנשים או למכל הכבוד והערכה היא שאלה במישור הטקטי ולא במישור האסטרטגי. שאלה המרכזית היא מה ממשלת ישראל רוצה לעשות, כי אנחנו החזקים, הכוח הוא אצלנו, אנחנו שולטים במעטפת של הרצועה, ואנחנו צריכים להחליט לאן אנחנו רוצים לקחת את הסיפור הזה. עכשיו, תראה, מה חמאס רוצה זה ברור. אני גם מתראיין על זה לא מעט, אפילו אצלך, וגם הסברתי את זה גם בתורים כתובים. חמאס רוצה להשתלט על אשף. היעד שלה הוא להיות השחקן ההגמוני, הפוליטי, בזירה הפלסטינית. ולכן היא נושכת שפתיים, מוכנה להכיל ירי גם של פגיעה באזרחים בתקופה ארוכה. נכון, עכשיו הגיע מצב שמאותו 30 במרס, לא מעט פלסטינים נהרגו, מרביתם מחבלים, אבל גם אזרחים, ועד לנו סבב בשבוע שעבר, סבב קצר, שאת הבעיות האסטרטגיות האמיתיות הוא לא פתר. שאלה יותר מורכבת היא, מה רוצה ממשלת ישראל? זו שאלה שאני לא יודע להשיב עליה, ואני בספק אם ממשלת ישראל משיבה עליה, כי אני שומע מצד אחד, נכבוש את הרצועה, בסדר, אפשר לעשות את זה צבאית, ומה יהיה ביום שאחרי, ואני שומע שהקוויטים מציעים באום לשלוח לכאן כוח בינלאומי, אבל אז השגריר דנון רץ לניקי איילי ומטילים וטו, ולא רוצים כוח בינלאומי ברצועה, כי מה, כי רוצים להמשיך לשלוט על הרצועה לנצח? בסדר, תגידו את זה לאזרחים בצורה ברורה. לא רוצים לשלוט על הרצועה לנצח? תגידו גם את זה, גם בסדר. תגידו לאזרחים מה אתם רוצים. אתם רוצים שיהיה שקט בעוטף ושקט ולהגן על היישובים הישראלים? זה ברור, זו משימה צבאית, משימה טקטית, זה יעד טקטי, צבאי. לאן אתם רוצים להגיע מדינית? אז מה אומרים לך שרים בממשלת ישראל? הזירה הדרומית היא זירה משנית. הזירה החשובה באמת היא סוריה. אני מקבל, בסדר. אבל את אותו דבר אמרו, שמעת גם לפני 4-5 שנים בצוק איתן. ואז לא היה התבססות איראנית בסוריה. וגם אז לא רצו לפתור את הבעיה בעזה. וזה העניין פה, שמעון. מה רוצים לעשות עם עזה? אני יכול לחשוב על כל מיני פתרונות יצירתיים, אפילו שלי עצמי, אבל לא המקום ברדיו לפרט אותם.
רגע, למה שלא תגיד לנו? המנהיגים קצת...
לא, כי אני לא נושא בתפקיד ציבורי, וזה לא אחריות שלי. ואם הדרג המדיני יקרא לי, או לכל מומחי אחר הזירה הפלסטינית, וישאל טוב מה אתה מציע, יהיה נכון וראוי לדון בזה בחדרי חדרים, בכל בדרוש לראות איזה הצעות ריאליות, או לא ריאליות אפשר לעשות, כן, ולראות אם יש על מה לדבר. עכשיו, כל מי שאומר לך שאין מה לדבר עם חמאס, יכול להיות שאין מה לדבר עם חמאס, אבל אני רוצה לספר לך משהו שאתה יודע כבר מזמן, וגם המאזינים שלך יודעים. אנחנו כבר מזמן מדברים עם חמאס. מדברים איתה פעם אחת בטילים, ופעם אחת דרך מתווכים. שרוצים להביא לפה את גלעד שליט, יודעים לדבר עם חמאס? יודעים או לא יודעים?
כן, יודעים. יודעים לעשות את זה דרך הגורמים
העוקפים? ברור שיודעים. השאלה היא שאלה של, אני כמו שאני מלמד את הסטודנטים שלי, ויסלחו לי המאזינים שאני קצת מספר מה שקורה בתוך החדרים של האוניברסיטה.
כן.
יעד משרת מטרה, מטרה משרתת אינטרס, אינטרס משרת חזון. אנחנו צריכים להתחיל משאלת החזון. לאן אנחנו רוצים להגיע, איך אנחנו רואים את רצועת עזה ביום שאחרי סבבי האלימות מסתיימים. בשליטה ישראלית, בשליטה של אבו מאזן, בפרוטקטורט ערבי, בנוכחות בינלאומית, בגם וגם וגם וגם. מישהו צריך לשבת לעשות עבודת מטה מסודרת, ולדון בחלופות, ולבדוק אחרי זה מה ריאלי ומה לא ריאלי. וזה דבר...
ואת זה לא עושים? או שאולי... אולי עושים את זה, אבל לא נכון לפרסם את זה.
אין לי מושג מה עושים, אני לא יודע מה... תראה, אז בשביל מה עושים? אם לא כדי לפרסם. הרי לא מדברים כדי לדבר. מדברים כדי לפתור את הבעיה. ואם יש איזושהי תוכנית בקצה שהיא מעבר להרמת הרף ההומניטרי ברצועה, כי אין משבר הומניטרי ברצועה, יש מצוקה ברצועה, אבל אין משבר, כי אנחנו דואגים שלא יהיה משבר, כי זה ייפול עלינו ברמה של האחריות הבינלאומית, אז אין משבר באמת ברצועה. אבל אחרי שאמרתי את זה, אם עושים ואם יש תוכנית, לא ראוי לספר אותה לעולם ולישראלים שידעו מה מתוכנן, ראיתי את הסקרים בסוף השבוע האחרון, רוב אזרחי ישראל סבורים שצריך לשפר את המצב ההומניטרי ברצועה, כי אם ברצועה יהיה יותר טוב, אז גם לנו יהיה יותר טוב. כן, ואז יהיו פחות איומים על ישראל. אין לי מושג אם זה נכון או לא, אבל זה מה שהציבור חושב, על פי הסקרים. אבל מעבר להומניטריות, יש גם ממד של מדיני. אם אתה לא רוצה לדבר עם עזה, ועזה הוא הרע במיעוטו, אוקיי, אז תנציח את המצב הקיים. אבל אם אתה רוצה לשפר את המצב הקיים בעזה, ואתה רוצה לוודא שגם סוררים כאלה ואחרים לא יראו עליך, כן, אם חמאס לא אוכפת, ולממילה ישראל רצה כל היום ומספרת שחמאס יחריד ברצועה לכל ירי מהרצועה. זאת עמדת ישראל הרשמית. תקן אותי אם אני טועה. אז מה האלטרנטיבה? אז למה לא לשבת, אחת ולתמיד, לבחון חלופות מדיניות? אגב, כל ממשלת ישראל, גם זאת מ-2007 של אולמרט, אין פה עניין של נתניהו אולמרט, זה לא עניין פוליטי של שמאל וימין. אין לנו הכרעה מדינית בשאלת הרצועה. הכלה או הכרעה? אין לנו. ואם יש לנו, לא מספרים לנו אותה.
אז זה נשאיר...
ואני חושב שהתנאים האזוריים, וגם הבינלאומיים בעת הנוכחית, בשלו לעשות מהלך אמיץ ממקום של כוח. כי אנחנו יותר חזקים, אנחנו שולטים על הברזים שנכנסים ויוצאים מהרצועה, אבל זה תגיד לי היה תמיד בסדר, אבל היום יש לנו גם גיבוי אמריקאי חסר תקדים בעוצמה שלו. כזה לא היה לנו. אז אם אנחנו במקום שאנחנו יכולים לקבוע כאן מסמרות לתקופה ארוכה מאוד ולייצר פה שקט, ואולי גם יותר מזה להרבה מאוד זמן, למה לא לעשות? אחרת, מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה, שימון?
אבל פה אנחנו מושלחים אל הזירה הפוליטית, שהיא לא הזירה האקדמית שלך.
אבל הזירה הפוליטית, הזירה הפוליטית הישראלית היא ממש לא המומחיות שלי, ואין לי שום מושג.
אז זהו, היא לא הזירה שלך.
ברור שלא.
אני רוצה בכל זאת להישאר בזירה שלך ולשאול שאלה מכיוון אחר. אנחנו כל הזמן מדברים איתנו בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, על ההבדלים הפנים פלסטינים בין הג'יהאד לבין החמאס, וזה כן שולט על ההוא, והוא רוצה למרוד בזה. יש ביניהם תאום?
על מה? תאום בעבר ישראל?
תאום בירי, תאום ביחסים.
אני מעריך, אני אגיד ככה, ברמה המדינית, הג'יהאד האיסלאמי וכל הארגונים הסוררים האחרים הפועלים ברצועת עזה, לא מדובר באלפים, מדובר בכמה מאות, כן? כולם מתואמים בגדול עם המדיניות של חמאס, וגם אם הם מאוד מאוד רוצים לראות לעבר ישראל ולאתגר אותנו בירי רקטי, הם עוצרים את עצמם כי הם מבינים את המשמעויות, וחמאס אוכפת את זה, וברוב הזמן היא גם מונעת את הירי הזה. לפעמים יש מצב שיש סוררים שאומרים, אוקיי, הבנתי, ואני עדיין בכל זאת רוצה ללכת ולראות. לרוב חמאס גם מטפלת בהם, היא יודעת מי הם, היא עוצרת אותם, לא כמובן, זה לא מעצר ישראלי עם מה שנקרא סיכול, חקירה, מדע לדין והכנסה לכלא, אבל היא עוצרת אותם, מדברת איתם, מזהירה אותם ומרתיעה אותם, וגם בזה אין שום דבר חדש. יש הבדל גדול מאוד בהיבטים הפוליטיים לאן כל ארגון רוצה להגיע, כי חמאס היא שחקן מדיני, והג'יהאד האיסלאמי ואחרים לא. הם שחקנים צבאיים, כלומר הם רוצים לעשות טרור. אין להם אספירציות פוליטיות, הם לא רוצים להשתלט על המערכת הפלסטינית, לג'יהאד האיסלאמי אין נציגים במועצה המחוקקת הפלסטינית, שחמאס אגב ניצחה את הבחירות האחרונות שלה ב-2006, אז בעניין הזה ודאי שיש הבדל. אבל אם הם שומעים תכלל ושרים למרותה של חמאס ברצועה, התשובה היא כן, וזו בדיוק הסיבה שממשלת ישראל תורחת ומזכירה כל הזמן שכל ירי מהרצועה, ולא חשוב מי ירה, הוא באחריות חמאס.
זאת אומרת, לאמירה הזאת של ממשלת ישראל יש תימוכין. זה לא סתם, זה משהו באוויר.
אני חושב שכן.
מסובך מורכב או פשוט? זאת אומרת, אני שואל, ואני חוזר לשאלה הזאת שערכת לנו כאן, את הנגיעה להיבט המדיני ופוליטי. זה פשוט ורק עניין של סוף סוף שראש ממשלה יבוא וישים דברים על השולחן ויגיד את האמת של מה שקורה מאחורי הקלעים, או שזה באמת מורכב?
תראה, ראש ממשלת ישראל לא צריך לספר לאזרחים את כל מה שהוא עושה מאחורי הקלעים, כמו שהוא לא מספר את מה שהוא עושה בזירה הסורית, או כמו שהוא לא עושה בזירות אחרות. אבל אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה חמאס השתלטה על רצועת עזה מיוני 2007, ועכשיו עברו 11 שנה, בשבוע הבא זה 11 שנה שחמאס שולטת ברצועת עזה, ואני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, כי בטח כולם שכחו, בישראל יש זיכרון קצר כמעט לכל האזרחים, שגם לפני שחמאס השתלטה על רצועת עזה, גם אז היה ירי רקטי מהרצועה לעבר עוטף עזה. גם בתקופת ערפאת, וגם בתקופת אבו מאזן. אל נטעה, זה לא התחיל אצל חמאס. אז אם עברו כבר 11 שנה מאז, ואנחנו נמצאים במקום שבו היו שלושה סבבים גדולים מ-2007 ועד היום, היה לנו גם את עופרת יצוקה, וגם את עמוד ענן, וגם את צוק איתן, ובדרך היו לנו עוד כל מיני סבבים קטנים כאלה. אז מה, למה? כדי להרתיע? אוקיי, אני מבין את המטרה של ההרתעה, לגמרי, מבין אותה באמת הצבאי הטקטי, אבל אין פה הרתעה מדינית, ואין פה הכרעה מדינית. ומתי אתה רוצה לקבל החלטה? אתה רוצה לקבל החלטה שאתה חזק או חלש?
איי, 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 איי.
אני משאיר אותך עם יותר, כן, אני משאיר אותך ואת המזינים יותר.
זהו, אני חשבתי שאני בא אליך עם סימני שאלה, ואנחנו מסיים את השיחה הזאת עם עוד יותר סימני שאלה, מכפי שהיינו בהתחלה. הדוקטור גדי חיטון.
תראה, למנהיגים, להחלטות גדולות, להחלטות גדולות שמשנות את פעליה של ההיסטוריה, ורק ההיסטוריה שופטת בדיעבד, אם היו החלטות טובות או רעות, להחלטות גדולות צריכים גם מנהיגים אמיצים, לא רק אצלנו, גם בצד השני. וכל אזרח שמקשיב לשיחה הזאת, או אזרחית, יעשה לעצמו את החשבון, האם יש או אין מנהיגות אמיצה ואחראית בעת הזו, ואם אנחנו מוכנים להמשיך לשלם את המחיר, אז אנחנו נמשיך לשלם אותו בסבב הבא, והוא יגיע.
גם בצד השני, אבל רמזת.
ודאי, ודאי, ודאי.
לא הכל אנחנו.
ברור שלא הכל אנחנו. חד משמעית לא הכל אנחנו. לטנגו תמיד צריך שניים.
כי בכל זאת יש את הסוברים... יש את הסוברים שאנחנו חזקים, וכמו שאמרת, אנחנו שולטים על העוטף, לכן אנחנו הם אלה
שאחראים. יש מישהו שחושב שאנחנו החלשים?
לא, אבל יש אנשים שאומרים שבגלל זה אנחנו אחראים. אתה אומר...
לא, זה שישראל... תראה, ששרי ממשלת ישראל אומרים שאנחנו לא אחראים על הנעשה בתוך רצועת עזה, הם צודקים. כשהם באים ואומרים שאנחנו לא שולטים על מה שקורה במעטפת של רצועת עזה, אז הם ודאי לא צודקים. אנחנו שולטים על המעטפת הביטחונית והאזרחית של רצועת עזה, אפילו המצרים פותחים וסוגרים את מעבר רפיח, שאנחנו מבקשים מהם לעשות את זה, ורוב המצרים זה גם בתיאום איתנו. כן, זאת אומרת, ישראל יש עניין ברור, ביטחוני, למה היא רוצה להמשיך לשמור על המעטפת של הרצועה. את זה הבנו. מה הלאה? מה אנחנו מציעים? אם אנחנו לא מציעים מתוך מקום של עוצמה, מתוך מקום של חוזקה, של גיבוי אזורי וגם בינלאומי, מהלך שהוא שובר שוויון, שישים את המציאות בעזה, וגם את שלנו בישראל, במקום אחר, אז אנחנו נמשיך, ואני אומר לך את זה בפרפרזה מהשיר של ריטה, אנחנו נמשיך לחיות מסבב לסבב.
כן.
וגם זה בסדר, אבל האזרחים צריכים להבין מה המשמעות של זה.
בקיצור, אנחנו מסכמים ואומרים, הגיע הזמן שממשלת ישראל תודיע, תבהיר, ותתחיל לפעול בכיוון של מה היא רוצה לעשות עם הרצועה. זה יעשה טוב לכולם.
זאת חלה לא רע, שימון. זאת חלה לא רע למדיניות, כן. ונראה לי גם שזה נקודה טובה לסיים את הרעיון.
דוקטור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה גם לך.
יום טוב.
ביי ביי.
ביום שלישי יצוין בעולם הערבי יום הנחסה, יום התבוסה לציון ההפסד במלחמת ששת הימים לישות הציונית במערכת הביטחון. דרוכים לקראת האירוע הזה, אנחנו רוצים לדבר עליו. איתה נמצא על קו הטלפון המזרחן, דוקטור מוטי קידר, שלום לך.
שלום, רק תיקון קטן, זה לא נחסה, זה נקסה בכף.
נקסה, אוקיי.
זה כישלון. עכשיו... כישלון או אסון קטן או משהו כזה, בהשוואה לנקבה, שזה האסון הגדול. אותו אירוע שהיה לפני 51 שנים, בשנת 1967, זה ההפסד הגדול שהיה להם במלחמת ששת הימים, שבהם בתוך שישה ימים בלבד, ישראל הצליחה להרוס גם את הצבא המצרי, וגם את הירדני, וגם את הסורי, וגם לפגוע בצבא העיראקי, וכמובן לכבוש שטחים שהיו פי שלוש ממידתה של מידת ישראל, גם בסיני, גם יהודה ושומרון וגם בגולה. המלחמה היא הייתה מכה נוראה ואיומה ללאומיות הערבית ולמשיח שלה, הלא הוא גמאל עבד נאסר, שמת משברון לבב שלוש שנים לאחר מכן, בגלל אותה נקסה, בגלל אותו כישלון שנזקף לחובתו, כאשר ישראל גם חושפת את קלונו ברבים, כשהוא מנסה לארגן עם חוסיין, טענה שהאמריקאים תקפו אותם בבוקר אותו יום של השישה ביוני ולא הישראלים. כן, וישראל חשפה את השיחת טלפון ההיא, כן, שיחה שנקלטה על ידי אז יחידה 848 לימים 8200. זה פחות או יותר, הייתי אומר בקיצור.
והדבר הזה הוא באמת דבר שמבחינת מערכת הביטחון מצריך דריכות, או שפשוט בגלל שהאווירה כרגע מתוחה, אז ככה הכל מתווסף לאותה חבילה?
כל התשובות נכונות. גם יש אווירה, גם מה שקורה בעזה, גם עברת השגרות האמריקאית לירושלים, גם היום ציון, הכל עובד ביחד, כל אחד מוצא את הסיבה שלו לרוץ לרחובות, וזה בשביל לשמר את תחושת המסכנות והנבגדות והאומללות של הערבים בכלל ושל הפלסטינים בפרט, בגלל עצם קיומה של מדינת ישראל, והניצחונות שהיא הפילה על העולם הערבי.
זאת אומרת, יש מטרה במאומות האלה? רוצים שמישהו יבוא עכשיו לעזרתנו, או סתם, פשוט תזכרו שאנחנו קיימים. מה המטרה?
תראה, נתן לך דוגמה. כל שנה, ביום העשורה, כן, ביום העשירי לחודש מוחרם, השיעים מזכירים את הנקסה שהייתה להם, כשהיה הטבח של חוסיין בן עלי בקרבלה. והם כבר עושים את הטקסי זיכרון הזה כבר 1,300 ויותר שנים. למה? כדי להנציח את הזיכרון, כדי לא לוותר, כדי להנחיל לדורות הבאים את תחושת המסכנות והנבגדות. וככה זה עובד בעולם ערבי. אז השיעים מציינים כל שנה את חיסולו של חוסיין בן עלי, והפלסטינים והערבים בכלל מציינים כל שנה את יום הנקסה. מה ההבדל?
זאת אומרת, זאת המטרה, פשוט להנציח ולהנחיח את קיומנו האומלל.
כן, להנציח את האומללות, במקום לבנות את החיים. תראה, אנחנו היום כל שנה, כל השנה צריכים לעשות יום זיכרון לשואה. הרי כל יום נהרגו עשרות אלפי יהודים. נו, אז למה אנחנו לא עושים יום זיכרון כל יום, כל השנה? כי אנחנו מסתכלים קדימה, עושים יום אחד בשנה זיכרון לכולם. וממשיכים לחיות את החיים שלנו, כולל קשרים עם גרמניה. אוקיי? אצלם לא, אצלם הופכים את כל השנה לאירוע זיכרון אחד גדול, כי שם מתחפרים בעבר במקום לבנות את העתיד.
כן.
זה דוקטור, התרבות של המזרח התיכון.
הדוקטור מוטי קדר, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
בבקשה.
כל טוב, שלום
שלום. שלום ולהתראות.
באפרת שבגוש עציון התקיים הערב דיון ומפגש בנושא בני נוער חד מיניים בחברה הציונית דתית. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הזה עם ראש המועצה המקומית, עודד רביבי, שלום לך.
שלום וברכה.
לפני שנשאל אותך מה הביא אתכם להחלטה לקיים את האירוע הזה, קודם כל טכנית, מה צפוי בו?
השאלה שאתה שואל אפילו היא טיפה מורכבת. כי בגדול מה שתכננו בהתחלה זה אירוע שרצינו, לא אגיד אינטימי, אבל אירוע יחסית בפרופיל נמוך, שכל מי שחש אתגר חינוכי או אתגר הורי להתמודד עם הסוגיה הזאת, שיבוא, יעלה שאלות, תהיות, ישמע התייחסות של איש חינוך, של רב, של פסיכולוג, וגם של בני הקהילה הלהט"בית, דתיים או דתיים לשעבר. מהרגע שהתחלנו לחשוב על האירוע, ותוך כדי הליכי התכנון וההתייעצות עם משרד החינוך, פתאום הבנו שההתעניינות באירוע היא הרבה הרבה יותר גדולה ממה שצפינו. המעגלים שהמידע הועבר אליהם יצאו מכלל שליטה שלנו, ונכון לכרגע הצפי שהולכים להגיע הרבה הרבה יותר אנשים ממה שתכננו בהתחלה, ולכן קצת קשה לי עוד לראות בדיוק איך הולך להיות, איך הולך להתנהל הערב.
אבל מי האישים שהולכים להשתתף?
אז בפאנל יש לנו את טוביה פרי שהוא פסיכולוג, ויש לנו את הרב רפי אוסטרוב שהוא מתמחה בתחום, ואת שני הפאנליסטים החברים בקהילה, אני כרגע מעדיף להשיף השמות שלהם, לא מפורסמים כי גם לא פרסמנו את זה, אבל אני אומר מבחינת ההתעניינות הציבורית, מהרגע שזה גם יצא בתקשורת, אני מוצף במכתבי תודה בעיקר על זה שאנחנו בכלל מקיימים את האירוע הזה. סיפורים אישיים שכבר שלושה ימים אני כמעט לא ישן בלילה מרוב צמרמורות של מה שאנשים עברו בחייהם בהתמודדות. ואת גודל המצוקה וגודל הצמה למפגש כזה, וזה חוצה כל מיני גילאים. כלומר, זה יכול להיות חבר'ה צעירים בני 20, 25 שמספרים ממש על חוויות טריות שהיו להם בשנים האחרונות, זה יכול להיות הורים וזה יכול להיות אנשים שכבר 20 או 30 שנה בתוך הקהילה, ומתמודדים עם העניינים האלה או בצורה דיסקרטית או סודית, או שבכלל לא מתמודדים. כמות האנשים שמשתפים, אותי לפחות, עם המחשבות האובדניות שהיו להם במהלך השנים, אתה מבין את גודל המצוקה, ולכן קצת קשה לי להגיד לך כרגע איך הולך להתנהל הערב.
עכשיו, ההחלטה לקיים אירוע שכזה בקהילה, שכל אחד מכיר את, כולם מכירים את כולם, היא יותר מסובכת, או שאולי פשוט מביאים אנשים מבחוץ, ואז יותר קל. איך מתמודדים עם העניין הזה?
אני חושב שהשאלה היא שאלה במקום, כי בסופו של דבר הסיבה שלא מטפלים בתופעה, זה אלמנט הבושה נקרא לזה. אבל יש בסוף סטטיסטיקות, ויש בסוף נתונים שקשה להישאר כלפיהם אדישים. אם אנחנו מסתכלים על אנשים שניסו או ששמו קץ לחייהם בשנות בשכבה הצעירה, בסדר, בסוף התיכון ובמהלך הצבא, אז אומרים ש30% מהאנשים ששמו קץ לחייהם זה בגלל האתגר בזהות המינית. בקרב הציבור הדתי-לאומי הנתון הזה קופץ ל60%. עכשיו בסוף מדובר פה בהצלת נפשות. כלומר, אם יש לנו צעיר שמתמודד עם המצוקה ואין לו שום כתובת ואין לו שום דרך למצוא מזור להטרדות שלו, הוא עלול לשים קץ לחייו. ואז מה אנחנו נגיד? שלא יכולנו לעצור את זה, שלא יכולנו למנוע את זה. עכשיו, אני לא עוסק בתחום ואין לי את המומחיות ואני לא יודע, אבל אני מבין מבחינתי בסוף כמנהיג ציבור שיש פה נתון במספרים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו מוכנים לדבר עליו, שיש פה נתון שאנחנו חייבים להתייחס אליו ולראות איך אנחנו עוזרים לכל אותם אנשים שנמצאים במצוקה.
יש לך איזשהו שיח עם ראשי רשויות מקומיות מקבילים אליך שנמצאים בציבור הזה של הציונות הדתית שאומרים אחרי הניסיון שלך גם אנחנו נבחן את העניין?
אני מאוד מאוד אשמח לשמוע שהצלחנו לעבוד איזשהו מודל לחיקוי. אפרת מהווה מודל לחיקוי בהרבה מאוד תחומים, בהרבה מאוד דברים הפכנו להיות מקום שבאים לשאוף ממנו ידע, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה ובשמחה גדולה. אני מקווה שגם בתחום הזה באמת יהיו כאלה שילכו אחרינו. ברור לי שדרושה פה גם מידה מסוימת של אומץ, גם מידה מסוימת של מנהיגות. אני רואה את זה בתגובות, אנשים אומרים, לא להאמין שהוא עושה את זה בשנת בחירות. הסיפור של שנת בחירות הוא לגמרי לא רלוונטי מבחינתי. אם אנחנו אחרי הערב הזה נצליח לעזור לנער או נערה אחת, ובזה נחסוך אובדן של מישהו שלוקח את חייו בידיו, אז מבחינתי הרווחנו הרבה יותר מאשר שנת בחירות. ולכן לא הסתכלנו על לוח השנה ולא על מחזור הבחירות, איפה זה מוצא אותנו. הבנו שיש לנו פה משהו שאנחנו חייבים להתייחס אליו, לקח לנו זמן לארגן את זה, ואנחנו מקווים שנצליח.
אני מתאר עצמי יותר שאתה מכיר את הטענה שאומרת שככל ש מעלים את העניין לתשומת הלב הציבורית, והדבר הזה מופיע אולי בצורה קצת יותר, נקרא איזה וולגרית, במילה אותה, נקרא איזה וולגרית, במקומות אחרים, אולי אצלכם ככה זה יהיה בצורה של דיון, מעמיק, ועם ניסיון למצוא פתרונות, אבל אנשים טוענים שככל שהדבר עולה לתשומת הלב, התופעה הולכת ומתרחבת, וניתנת לגיטימציה לדברים שלא היו בעבר. זאת אומרת, יש גם מי שחושב אמירה אחרת, מחשבה אחרת.
הטענה שלך היא לא חדשה, היא נמצאת בחלל האוויר. אני חושב שמה שאותי במישור האישי הפתיע סביב כל האירוע של הערב שהולך להתקיים היום, זה שיש קהילה שבאמת הולכת ומחצינה את הנטיות המיניות שלהם, אבל יש כנראה כמויות גדולות מאוד של אנשים שלא מחצינים את זה, ושהם פשוט מתבשלים בתוך המית של עצמם, ונפשות שפשוט לא יודעות מנוח. ולפעמים חלילה הם בסוף גם שמות קץ לחייהם כדי למצוא את אותו שקט נפשי. אני לא מתכוון לעשות פה מצעד גאווה. אני לא מתכוון להחצין את האירוע. אנחנו גם בפרסום השתדלנו לעשות אותו יחסית בצורה הכי רגועה ושקטה שאפשר. אני כן, מהתגובות שאני מקבל, אני מבין שיש לי לא מעט אנשים שמתייסרים עם עצמם, שדופקים את הראש בקיר ולא יודעים למי לפנות, ולהם זה מיועד. ואני חושב שאנחנו בסוף מחויבים לעזור לאנשים שנמצאים במצוקה, ולא משנה כרגע מאיזה מצוקה, רק על מנת לנסות ולהציל חיים.
אני רוצה לחזור ממש לסיום, לנקודה אחת שהעליתי אותה בתחילת הדברים, העובדה שאתם נמצאים בקהילה קטנה, יחסית קטנה, לא עלולה למנוע מהורים וקרובים של להגיע אפילו כדי לשמוע, כדי שלא להיות מתויג ולא להיות מזוהה?
אני לא יכול להתגבר על כל היתרונות והחסרונות של יישוב קטן. אני סתם, אני באמת, אני לא מפסיק להיות עסוק בסיפור הזה מהרגע שחשבנו לתכנן אותו ומהרגע שפרסמנו אותו ועד הרגע הזה. ואני פתאום מסתכל עם השכנים שלי ברחוב שלי וברחוב המקביל אליי, ואני פתאום מבין ששכן אחד יש לו בת לסבית, ואני יורד עוד 3-4 בתים למטה ברחוב, ופתאום אני מבקר משפחה אחרת בשבת לתפילת מלכה, ואני רואה קיר על הקיר של המשפחה, תמונות של כל בני המשפחה, ופתאום אני מגלה שגם להם יש בת לסבית. ועוד שכן אחד יש לו בן שהוא יצא מהארון לפני 3 שנים. כלומר, אני מבין שזה נמצא מסביבי במספרים הרבה יותר גדולים, ולהגיד לך יותר מזה, כן, אני גם מופתעתי מאנשים שבאו ואמרו לי, יודעת, תשמע, עד היום לא סיפרו, גם אנחנו מתמודדים זה בתוך הבית, כי גם לנו יש בן כזה. מי יגיע הערב? אני לא יודע, לא הייתה הרשמה מראש, לא שאלתי את האנשים שמגיעים, למה הם מגיעים, האם אנשי חינוך שמתמודדים זה בתוך המסגרת החינוכית שלהם, או האם הם מתמודדים זה בתוך הסלון הביתי שלהם, או בפינת האוכל שלהם. יגיע מי שימצא מקום ועניין לנהל דיון מקצועי, איך אנחנו עוזרים לאנשים להתמודד עם המצוקות האלה. אין פה שום עניין לבוא ולהפוך את זה לאירוע ססגוני, למסיבת גיבוש או לשיח לוחמים. זאת לא המטרה. המטרה היא לעזור לאנשים שיש להם מצוקה, שיש להם צורך נפשי לקבל עזרה ולראות איך אנחנו עוזרים להם.
אני חייב עוד שאלה אחת. אומנם אמרת שהרב רפי אוסטרופס נמצא, יהיה באירוע, אבל אני רוצה לשאול אותך עד כמה הנושא ההלכתי, תורני, שהוא מהווה מכשול לא פשוט בסוגיה הזאת, עד כמה הוא יבוא לידי ביטוי, או עד כמה יהיה מי שינסה אולי לעדן ולעגל אותו, לעגל את הפינות של הסוגיה הזו.
אני עדיין לא רב ואני עדיין לא פוסק הלכה, ואנחנו יודעים מניסיון החיים שכמבחר הרבנים, מבחר הדעות, ואין ספק שאתה הולך לרב, אתה יודע בדרך כלל באיזה כיוון הוא הולך לפסוק לך. אין גם ספק שהסיפור ההלכתי מהווה מכשול או אתגר נוסף בקרב בני הקהילה בציבור הדתי-לאומי. ולכן באמת הניסיון הוא לזקק את זה ולמקד את זה דווקא לציבור הדתי-לאומי, ודווקא להביא אנשים מתוך הציבור הדתי-לאומי שיתנו את השקפת עולמם גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה דתית. להגיד לך שיהיו שם תשובות שכולם יסמכו על פסיקות ההלכה האלה? כנראה שלא. אבל אולי אם חלק מהציבור הדתי-לאומי יבין שיש רבנים שמסתכלים על זה בצורה כזאת או אחרת, זה יעזור לאותם אנשים להתמודד עם המצוקות שלהם. אני באמת שעוד לא יודע מה התשובות, אני לא יודע מה הולכים לשאול. אנחנו נהיה כנראה חכמים יותר אחרי האירוע, ואולי לא, אולי רק יהיו יותר שאלות, אבל אני מאוד פעם, התגובות כרגע וההתעניינות כרגע מעידים שיש לזה צורך, ואחרי הערב נדע אם הצלחנו שסתם בזבזנו ערב.
עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
כל טוב, תודה.
שלום, שלום. אין הרבה מקרים של רצח שאינם מעשה רצח לאומני שזכורים וחרוטים בתודעה הציבורית בישראל במשך שנים רבות, כמו הרצח של תאיר רדה זיכרונו לברכה לפני 11 שנים וחצי, וספר חדש, ספר תאיר, מגולל את העיתונאית שרון רופא אופיר, את סיפור הרצח מנקודת מבט מעניינת, נקודת המבט של אמא של תאיר, של אילנה רדה, ששמענו אותה כל כך הרבה בכלי התקשורת, אבל היא, כדי שנכיר את סיפור הרצח, אילנה לוקחת אותנו אל ההיסטוריה האישית של תאיר, אל ההיסטוריה המשפחתית שלה ושל שמוליק זכרונו לברכה, עוד מהימים לפני שנישאו. אנחנו רוצים לשוחח על הספר הזה, איתנו מצאת על קו הטלפון, שרון רופא אופיר, שלום לך.
שלום גם לך.
עד כמה את כתבת את הספר ועד כמה זו אילנה?
את הספר אני כתבתי, הספר הוא כתיבה שלי, אבל הקול של אילנה נשמע בספר, בקול רם וברור, לכל אורכו. למעשה הרעיון לכתיבת הספר החל כשפגשתי את אילנה בפעם הראשונה בבית המשפט המחוזי בנצרת. זה היה כשהוגש כתב האישום כנגד הנאשם ברצח, מי שלימים הורשע בו, רומן זדורוב. ואילנה אז אמרה לי משפט שהיה נשמע בעיניי כמשפט סתום לחלוטין. היא אמרה לי, לו רק הכירו את חייה של תאיר, היו מבינים מה קרה במותה. ואני שאלתי את עצמי, למה צריכים להכיר את חייה? הרי יש כאן אדם שהודה, שחזר את הרצח, יש פרטים מוכמנים שמלמדים שהוא אכן ביצע אותו. אז מה יש בחייה של תאיר בכדי לשפוך אור על הרצח הזה? ובתחילה חשבנו לעשות, אני ועוד שני חברים עיתונאים, ספר שבאמת עוסק בחקירה וברצח, אבל בשלב מסוים הרעיון נגנז ככה למשך מספר שנים. ואז בשבעה על שמואל יצא לי לשבת לראשונה עם רועי, עם האח הבכור של תאיר. לאורך כל השנים רועי ואוהד בחרו שלא להימצא מתחת אור הזרקורים. מסתבר שזה אפשרי גם בעידן של תקשורת. ושמעתי מרועי סיפורים שלא שמעתי קודם לכן. שמעתי על תאיר האחות הקטנה שהוא ואוהד כל כך דאגו לה והיו קרובים אליה. שמעתי על תאיר שהייתה קרובה אליו בנערותה, הייתה מגיעה אליו הביתה ומסדרת לו את הבית ומשתפת אותו ומתייעצת איתו. שמעתי סיפור אחר. ואז אמרתי לעצמי, אולי באמת אני צריכה להכיר את החיים של תאיר. ושאלתי, מה אני מכירה בחיים שלה? מה אני, כמי שכתבה כל כך הרבה כתבות על פרשת הרצח הזו, שעד היום אגב לא דואכת, בדיוק כפי שאמרת בראשית דבריך, מה אני יודעת על תאיר? אז ידעתי שהייתה רקדנית מוכשרת ותלמידה מצטיינת, אבל מעבר לזה לא ידעתי עליה כלום. מה ידענו על הימים שקדמו לרצח? האם התרחש משהו בחייה? ובעצם מהנקודה הזו יצאתי לדרך, ביקשתי מאילנה להצטרף למסע חייה, ולשמוע ממנה מקרוב על הבית החם שהיא ושמואל הקימו, בית שהיה מלא בצחוק ילדים, על הילדים שלהם, על תאיר, על מי היא הייתה, על מי באמת הייתה תאיר, ולאורך הדרך, הופתעתי לגלות שישנם דברים שגם אני לא הכרתי, כמו מחברת השירים שתאיר כתבה בחודשים שקדמו לרצח, כמו כל כך הרבה קצות חוט שעוסקים בפרשת הרצח, שעד היום אף אחד לא משך אותם בכדי לנסות ולהבין האם מסתתר מאחוריהם משהו. הרגשתי למעשה בשנה הזו שליוויתי את אילנה הכי קרובה מאי פעם לתאיר, עד כדי יכולת לשמוע את הצחוק המתגלגל שלה, את הקול הילדותי שלה, זה היה משהו אחר לגמרי, ואת זה הבאתי בספר.
ואת והיום אחרי שהספר בחוץ, והכרת באמת את גם את העיר וגם את המשפחה, באמת לפרטים הכי אישיים שקיימים במשפחה, כולל מחלוקות פנימיות וכולל מתיחויות כאלה ואחרות, כולל אי הסכמות בין אילנה לתאיר, שבדרך כלל ככה, אחרי שמישהו כבר לא איתנו, מעדיפים ככה להשכיח את העניינים האלה, אבל הכל נמצא על השולחן. את באמת מבינה למה התכוונה אילנה כשהיא אמרה לך, אם תכירי את החיים שלה, תדעי מה היה שם?
חד משמעית כן. אני מבינה שבכדי להבין מה מתרחש בסיפור רצח, אנחנו צריכים לא רק למצוא את הקלסטרון של הרוצח, אלא להכיר גם את חייו של הנרצח. ואני חושבת שזה שאנחנו עוסקים בפרשה הזו, גם 11 וחצי שנים לאחר שהיא קרתה, היא קרתה בשנת 2006, אני רוצה להזכיר, זה מלמד שיש כאן ספק שמדיר שינה מעינינו, ולא רק מעינינו, גם מעיניהם של מקבלי החלטות במדינת ישראל, כמו השופט יורם דנציגר בבית משפט העליון שבחר לזכות את רומן זדורוב, כמו המשפטנים סנג'רו וקרמניצר, שאומרים, הוא אינו אשם, קורה כאן משהו, בואו תבדקו מה קרה כאן, המשפט לא התנהל כהלכה. וכמו יצחק אילן, שהיה מספר 2 בשירות הביטחון הכללי, והוא אומר חד משמעית, רומן זדורוב לא רצח את תאיר רדה. אז אני לא יכולה לומר דברים כאלה חד משמעית, אבל אני כן יכולה לומר חד משמעית, יש כאן ספק וספק גדול, ולא ניתנו כאן כל התשובות, ואני מצטרפת לקריאה של אילנה לפתוח מחדש את תיק החקירה.
ואת צריך לציין, התחלת, נקודת המוצא שלך הייתה נקודה שבה את אומרת, יש כאן רוצח לכאורה על פי הודעה עצמית, ועל פי פריסת נתונים מוכמנים כאלה ואחרים, ומתוך העמדה הזאת את מגיעה אל הצד השני לגמרי.
נקודת המוצא שלי הייתה ככתבת מדווחת. אני, כשאתה יודע, נזרקו ספקולציות לחלל האוויר יומיים אחרי שהרצח התבצע, ואני בחרתי שלא להביע דעה, אלא להיצמד לעובדות. ואז קרה בעצם דבר שלימד אותי שאני עושה נכון, כי פעם אחת יחסתי את אילנה, ופעם אחת יחסתי את שמואל, ופעם אחת יחסתי את אב בית הדין, השופט יצחק כהן, ופעם אחת יחסתי את הפרקליטה. והבנתי שאני עושה את עבודתי העיתונאית נאמנה. אני מדווחת, פעמיים בשבוע הייתי מגיעה לבית המשפט המחוזי בנצרת, כל דיווח כזה היה מוליד כותרת, אם לא כותרת ראשית, עשרות טוקבקים, זה עניין את כולם במשך 3.5 שנים שהמשפט התנהל. ואני נצמדתי לעובדות. לא הרשיתי לעצמי לעצור ולחשוב ולחפור, ובאותה נשימה הרצח כן הפך להיות גם חלק מחיי, כי לראיה נוצר קשר מאוד קרוב ביני לבין אילנה ולבין שמואל, מה שלא קורה לך כעיתונאי עם כל מרואיין שאתה מראיין. זאת אומרת שבמידה מסוימת נחצו כאן הקווים, הפכנו להיות חברים מאוד קרובים, היו בינינו הרבה מאוד מחלוקות, אני הבאתי את דעתי, אני הביאו את דעתם, אחרי כל משפט היינו משוחחים, אחרי כל דיון במשפט היינו משוחחים, אבל לא הייתה לי אז עמדה חד משמעית. העמדה היחידה שהייתה לי ככתבת פלילים בשעתו של אתר ויינט, היא שיש כאן רוצח שהודה ושחזר, כל האלמנטים הפליליים אכן מתקיימים, יש תשתית ראייתית והוגש כתב אישום, אז למה אנחנו בעצם צריכים שחייה של תאיר יובאו לתוך הדיון הזה? והיום את זה אני מבינה בדיעבד, שחייה של תאיר היו חייבים להופיע כבר בשלב החקירה, ולא רק בדיון המשפטי.
זה לא רק עניין של חייה האישיים של תאיר, שזה כמובן דבר שמאוד מאוד בוער אצל האם, אצל המשפחה. אל תמחרו את הבת שלי, כמו שמופיע תוך כדי הספר, אל תהפכו אותה לאיזשהו נתון כזה שצריך להתמודד איתו בצורה כזאת או אחרת, אלא תכירו. אבל מעבר לזה, ישנם באמת בעיות באופן החקירה, באופן האיסוף העדויות, יש שם מציאות של עדויות שנקטעות, רק בגלל שלעדה כזו או אחרת לא מוצא חן ולא בא לה לבוא להמשך העדויות. זה מאוד מטריד כאזרחים לדעת שכך דברים מתנהלים.
אני אנסה לדייק את זה. אני לא יודעת אם זה מגיע ממקום שלא מוצא חן. כי אם תראיין מיד אחרי את החוקר שחקר את התיק, או את הפרקליטה שהגישה את כתב האישום, הם יגידו לך שלא היה צורך להוסיף ולחקור, ברגע שמצאו את האדם שהודע בהתחלה בפני מדובב, ואחרי זה בפני חוקר משטרתי, שהוא אכן ביצע את הרצח. אני יכולה להגיד לך מהמקום שלי, שכשאני נחשפתי במהלך השנה האחרונה, יחד עם אילנה, אגב, מה שאילנה עושה היום, היא כבר שנה שלמה נמצאת במסע לגילוי האמת, מהמקום באמת היא מסתמכת על עדויות, על עובדות, לא על תחושות בטן ואינטואיציה אימהית. וכל חשיפה כזו לדברים טלטלה אותי. אני אחרי כל מפגש כזה, הייתי נוסעת הביתה, אילנה מתגוררת בקצרין, ואני גרה בטבעון, וזו נסיעה של לפחות שעה, שעה ורבע, וכל פעם הייתי שוברת את הראש, מה להזזל קורה כאן? למה לא בדקו? למה לא שאלו? למשל, אני אתן דוגמה. יש בתוך תא השירותים שבו בוצע הרצח, עקבות נעל שמלמדות על מסלול בריחה. זה עלה בשלב המשפט. אני בזמנו גם ראיינתי את מי שניהל את החקירה, והיה קטין החקירות של מחוז צפון בשעתו. והוא טען שהזירה הייתה, הוא אמר לי אז, אחרי שהוא פרש מהתפקיד, אני לא הופתע, זה היה רגע לפני הכרעת הדין הראשונה של זדורוב, והוא אמר, אני לא הופתע אם הוא יזוכה מחמת הספק. שאלתי למה. הוא אמר, כי הזירה זוהמה. בלשון פלילים. אמרתי לו, מה זה אומר? הוא אומר, יש הרבה מאוד תביעות נעל של מחלצים. הוא ראה איזה פלא, אילנה מגלה עכשיו, שבכלל לא היו תביעות נעל של מחלצים, כי הדלת הייתה פתוחה לרווחה. זאת אומרת, כשהרצח בוצע, הדלת הייתה נעולה, כשנמצאה גופתה של תאיר, הדלת אכן הייתה נעולה, שני האנשים, חבריו הקרובים של שמואל, שמצאו את הגופה, הזעיקו את אב הבית שפתח את הדלת, כך שלא הייתה כל סיבה שיהיה מסלול בריחה, על מושב האסלה, על מחל ההדחה ועל הקורה המפרידה בין התאים. אז מה הן תביעות הנעל האלה? והן תביעות נעל קטנות שאינן של רומן זדורוב, אז של מי הן כן? או שיש תביעת נעל נוספת בתוך התא שעליה יש דם ניגר, כלומר שהדם הזה ניגר תוך כדי מאבק עם תאיר, של מי תביעת הנעל הזו.
גם כל הנושא של השערות,
אני עושה ספוילר לספר,
גם השערות שנמצאו,
פרק 15 מלא בעדויות כאלה.
אז זהו, השערות שנמצאו, מישהו התייחס אליהם, השערות שנמצאו בידיה, שהן לא שלה?
חלקן נשלחו לבדיקת DNA במכון בארצות הברית, ואחרות לא. ואין עינן של תאיר, ואין עינן של רומן, וכשאילנה פנתה לראש המכון לרפואה משפטית, וביקשה לדגום את השערות, הוא אמר לה, אני מאוד מבין לליבך, אבל אני לא יכול לעשות את זה. למעשה אין לאילנה ואין לכל אם או אב במדינת ישראל, לכל קרוב מדרגה ראשונה של נרצח, אין מעמד בפני החוק. לבוא ולדרוש, לבוא ולתבוע, בואו תראו מה קורה פה, תעשו 1, 2, 3. זה לא קורה. מי שמנהל משפט במדינת ישראל היא הפרקליטות, ולפניה המשטרה, ועל סמך תשתית ראייתית שלהם, נבנה כתב אישום.
תאמרו לי, כשאת שומעת את השיח הישראלי הכותבי כל כך, בין המאשימים שהזדור, בטוחים במאת האחוזים, שהוא הרוצח, למזקים שלו, שבטוחים שנעשה פה עוול נוראי, ויכוח שגם היה בתוך המשפחה, בין אילנה לשמוליק, זיכרונו לברכה, את שומעת את הוויכוח הזה, ואת אומרת לעצמך, כמי שמכירה את הסיפור, מכירה את המשפחה, אנשים מדברים פה בלי לדעת באמת על מה?
אז אני שוב חוזרת ואומרת, היום ביתר סט, אנשים מדברים כאן כשהם יודעים על מה. אם אתה מייחס את זה לאילנה ולשמוליק, שמוליק בחר לראות ברומן זדורוב את הרוצח, הוא האמין בכל ליבו שהוא אכן רצח. ואילנה, אצלה זה התחיל בהתחלה באינטואיציה אימהית, זה התחיל עוד בערב שבו התקיימה מסיבת העיתונאים שהודיעו, יש בידינו את הרוצח הפוטנציאלי, שגם על זה צריכה להישאל השאלה, מה זה אומר הרוצח הפוטנציאלי? יש בידיכם רוצח או אין בידיכם רוצח? ובאותו ערב, עוד קודם למסיבת העיתונאים, התקיימה ישיבה במועצה בקצרין, וישב החוקר שניהל את התיק, וסיפר שהם הצליחו לתפוס את הרוצח, ואז אילנה הרימה את ידה ואמרה, אני רוצה לשאול כמה שאלות. האם יש בידיכם את כלי הרצח? הוא אמר לה לא. האם יש בידיכם טביעות אצבע? הוא אמר לה לא. האם יש בידיכם DNA? הוא אמר לה לא. היא אמרה לו, יש לכם מניע לרצח? הוא אמר לה לא. אז היא אמרה לו, תראה, אני גדלתי בטבריה בשיקון ד', אולי אני לא כזו חזקה במתמטיקה, אבל אותי לימדו שאחד ועוד אחד שווה שתיים. וכשאתה אומר 100% יש בידינו את הרוצח, אז 100% זה 100%. ובעצם באותה נקודה מתחיל השבר של אילנה אל מול המשטרה, כשעוד אין לה ביד חומרים שיש לה היום. ואז באינטואיציה של אימא היא אומרת, רגע, אני שהכרתי את העיר הכי טוב, ילדה שהייתה כל כך קרובה אליי, מחוברת בחבל הטבור לאימא, מרגישה שמשהו פה לא מסתדר. ובדרך הזאת היא פוסעת עם התחושה של משהו לא מסתדר, והיום לתחושה הזו שמשהו לא מסתדר, יש גם גושפנקה.
כן. תאמרי לי, את, כמו שציין תוך כדי הדברים, שני האחים של אילנה, של תאיר,
של תאיר.
הם כל הזמן שומרו ושומרים בעצם על הפרטיות שלהם, בלי להיחשף לתקשורת. איך בכל זאת קיבלת את ההסכמה שלהם או של המשפחה לצאת החוצה? את גם מספרת על דמות שלא מוכרת, בלי שהיא תבקש לא להיות כזאת, הדמות של הסבא שנפטר מצער. איך את מקבלת את ההסכמות לחשוף דברים של אנשים שבדרך כלל נמצאים בצנאה?
עוד קודם לספר, בעצם הרעיון לספר הבשיל, כפי שסיפרתי, בשבעה על שמו, שאז שוחחתי לראשונה עם רועי. וכחודש לאחר מכן התפרסמה כתבה, פעם ראשונה שרועי התראיין, ככה ברעיון מלא, לכתבת מגזין, וסיפר את הסיפור שלו, ובעצם מה שרועי אומר, רועי אומר, תאיר, לעולם תישאר נערה בת 14 לצערי, אני מנסה לדמיין אותה, אם אני מדמיין אותה היום, היא בטח הייתה אשת קריירה מצליחה מאוד, אבל במבחן התוצאה אחותי הקטנה תאיר איננה, ואני לא מחפש את הרוצח, לא תהיה בזה שום נחמה, זו תפיסת העולם שלו, וכשיצאנו לדרך אילנה ואני, אז קיבלתי את הסכמתה של אילנה, לחשוף פרטים אינטימיים משפחתיים שלהם, ולא פעם רועי או הד, יחד עם בנו יאיר, היו מגיעים הביתה כשהייתי נפגשת איתה, והם היו מודעים לכל התהליך של הספר, ולכל השלבים שלו, והם עצמם חיכו לקרוא אותו. רועי אמר לי לפני הספר, אני כבר מחכה לקרוא את הספר, לראות מה כתבתם עליי.
אגב, אילנה מספרת על חיבוק גדול מהחברה הישראלית, אבל מנגד גם על התרחקות של חברים וקרובים שהפסיקו להיות בקשר. את מצליחה להבין את הכותביות הזאת?
אני יכולה להגיד לא רק מהמקרה של משפחת רדה, אלא אני לאורך השנים, אני 22 שנים עיתונאית, לצערי המציאות הישראלית היא מציאות קשה ומציאות כואבת, וסיכרתי עשרות משפחות שקולות, ובשמונה שנים האחרונות ביתר סט אני כותבת כתבות מגזין על משפחות שקולות ועל אובדן, וזה קורה בהרבה מאוד בתים, שדווקא האנשים הקרובים אליך כבר לא נמצאים שם בשבילך, ומצד שני אתה פתאום פוגש לאורך הדרך אנשים חדשים שמבקשים לחבק אותך בחיבוק גדול. איך להסביר את זה? לפעמים דווקא האנשים שקרובים אלינו פחות יודעים איך להתמודד עם מציאות חדשה, שהיא טרגית מאוד, לא כל כך יודעים איך לבוא ולנחם, בטח גם אתה שמעת את זה, שישנם אנשים שאומרים, וואו, אני אפילו לא יודע איך להיכנס אליו עכשיו הביתה ולנחם אותו. ומצד שני, אנשים חדשים שפוגשים אותך, אולי בהתחלה נרתעים ממך, אבל מהר מאוד שהם מבינים מי אתה, ועד כמה אתה חם ואנושי, ואילנה היא אדם מאוד חם ומאוד אנושי, ומאוד מאוד מצחיקה גם אגב. היו הרבה מאוד רגעים שגם ישבנו וצחקנו, אני והיא, לא רק בכינו. אז לומדים לאהוב אותה, והיא מקבלת באמת חיבוק חם. אני יכולה להעיד שמאז שהספר יצא לאור, אני עצמי מקבלת מדי יום עשרות הודעות מאנשים שאומרים, תמסרי לי אילנה חיזוק, תמסרי לי אילנה את אהבתנו, קראנו את הספר, אנחנו לא יכולים להניח אותו מהיד. זה, כן. זה ממלא אותה בהרבה חום ואהבה.
לסיום, או כמעט לסיום, אני רוצה לשאול אותך, האם עכשיו עם הספר הזה יקרה, יש סיכוי שיקרה, מה שלא קרה עם כל אותם סרטים תיעודיים ומאמרים וכתבות שהעלו את הפרשה לסדר היום? זה בטוח, אבל בסופו של דבר היא גבעה כמו איזה גל כזה שיורד, ונשארנו עם רומן זדורוב בכלא ואולי רוצח שמסתובב חופשי בחוץ. יש סיכוי שהספר יעורר משהו אחר הפעם?
תראה, אני, כשיצאתי לדרך, היה לי ברור מראש שאני לא הולכת בספר הזה לחשוף מי הוא הרוצח של תאיר רדה, אלא להביא את סיפור חייה ואת הקול של אמא שלה. וכתבתי בהקדמה על הספר, בסופה כתבתי שאני מקווה בספר הזה לפזר ולו במעט את הערפל. אז אני באמת מקווה שנצליח לפזר ולו במעט את הערפל. ואני מקווה שהקריאה של אילנה, לפתוח את תיק החקירה מחדש, תתממש בסוף. כן. זו התקווה שלי עבורה.
זאת,
את העיר לא של... ניתן להכזיר, אבל לפחות שמבחינה נפשית יהיה לה שקט, שהיא תדע שמי שביצע את זה, תדע ותאמין, אתה יודע, אילנה אומרת, אני לא, זה לא תוכנית ריאליטי, אני לא בוחרת מי הוא הרוצח של הבת שלי. גם אם יבואו ויגידו לי ויתנו לי את כל התשובות שזה אכן רומן זדורוב, אני אוריד את הכובע, אתנצל ואומר טעיתי. אני מקווה בשבילה שהיא תקבל את כל התשובות.
עכשיו לסיום, אני שומע שאת עוזבת בעצם את עולם, עולם העיתונות ועוברת לעשייה ציבורית.
נכון, אני מקווה להצליח ולהיבחר. אני מתמודדת לראשות המועצה בקריית טבעון. אני אומרת לחברים שככה שאלו אותי, למה לך פוליטיקה עכשיו? שאני בדיוק. למעשה צועדת באותה דרך, רק מכיוון אחר. שנים, גם בכובע שלי כעיתונאית, עשייה חברתית ועשייה ציבורית בערה בי. וכתבתי על שוויון מגדרי, ועודדתי נשים לקום ולהתמודד, ועכשיו יש לזה קמפיינים מאוד גדולים, זה כבר לא רק אני, זה כבר יצא, אתה יודע, זה קמפיינים של ממשלה, וקריאות של אישי ציבור לבוא ולהתמודד, וכשהציעו לי לאורך השנה האחרונה, קיבלתי כמה וכמה הצעות כאלה, וכשהחלטתי בסוף כן להתלבט, אמרתי, אולי הגיע הזמן לקום מהקורסה המאוד נוחה שלי ולעשות, ואם כבר לעשות, אז לעשות למען הבית שלי, והבית שלי זה בקריית טבעון. אני מקווה בעצם, בעצם שאני אצליח להיבחר ואכנס לתפקיד. יש הרבה מה לעשות.
זאת אומרת, את ישר הולכת על, על הראש, את לא הולכת על להיות חברת מועצה כשלב ראשון.
אני מתמודדת לראשות המועצה, כי אני חושבת שיש בטבעון הרבה דברים בוערים שעומדים על הפרק, ואני יודעת שיש לי את האפשרות לשנות, שיש לי את הקשרים הנכונים למקבלי ההחלטות כדי לשנות. אני יודעת מי אני, עד כמה אני אדם של אנשים, עד כמה התושבים חשובים לי, עד כמה אני אדם שמסתכל עליהם בכובע העיניים, ואני יודעת עד כמה יש לי לתרום לתפקיד הכל כך חשוב הזה, ואני מחכה כבר באמת בהתרגשות גדולה שזה יקרה.
שרון רופא אופיר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. אנחנו נחזור לנושא של הספר, אז נקווה שהתקווה הזאת שהעלית כאן בסוף הדברים בהחלט תתממש בצורה כזו או אחרת. תודה רבה ויום טוב.
תודה רבה לך, יום טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לדוקטור גדי חיטמן, דוקטור מוטי קידר, עודד רביבי, לשרון רופא אופיר, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.